לחזור, זה יהיה הרבה יותר מפחיד. זה אני מבטיח. טוב. אז אלה שלא היו בשבוע שעבר, פספסו בעצם את הרשימות של יהודה.
זה היה הרבה.
זה היה הרבה, כן.
טוב,
נמשיך עם
המשכמות של...
של איזה, כן. הוא שם, שאחרי יהודה. לא, לא, אנחנו כמובן נעשה חזרה, כי תכלס מה שעשינו בשבוע שעבר, מלבד ללמוד את הרשימה של בני זרח, שזה שלושה פסוקים, היה להתקדם בעיקר בלראות את הבעיות של ההמשך, ולא לפתור אותן. כן, אנחנו ראינו שמפסוק ט' בגדול אנחנו נכנסים לברוך רציני, שקוראים לו בני חצרון. וברגע שאנחנו נכנסים לבני חצרון, אנחנו בעצם הגענו ליחידה המרכזית של, של רשימות בני יהודה, כי אם לפני זה היו לנו שלושה פסוקים על בני יהודה, כלומר ער ועונן ושלה ופרץ וזרח, ואז אחרי זה עוד שלושה פסוקים על בני זרח, ובסוף יהיה שלושה פסוקים על בני שלה, אז באמצע יש 91 פסוקים של בני חצרון בן פרץ. מה שאומר שזה כנראה היחידה המרכזית של הרשימות של יהודה, וכנראה שהוא האדם החשוב פה. בכל אופן, בפסוק ט' בפרק ב' אנחנו נכנסים לרשימה הזאת, ואם אנחנו עוברים לאורך הרשימה אנחנו רואים כמה וכמה בעיות. נתחיל בהתחלה ורק ככה נעבור ברפרוף, לא ממש נחזור על הכל. אנחנו מתחילים בכותרת, ובני חצרון אשר נולד לו את ירחמאל ואת רם ואת כלובי. כן, אז מכאן שאנחנו נמצאים עם שלושה בנים לחצרון, כן, רק ירחמאל, רם וכלובי, וירחמאל אנחנו לא מתייחסים אליו ולא עוברים ישר לרם, ורם הוליד את המנדב, והמנדב הוליד את נחשון וכולי וכולי וכולי, עד דוד, ואז אחרי זה גם המשפחה של דוד. זה עד פסוק י' ז'. אחרי זה אנחנו עוברים לכלב. כלב בן חצרון הוליד את הזובה אישה וכולי וכולי. אז אחרי שהיה לנו את חצרון ואת ירחמאל, רם וכלובי, אז אנחנו דנו ברם ובכלובי, שזה כלב. אלא שאז פתאום אנחנו חוזרים עוד פעם לחצרון, פסוק א', ואחר בא חצרון על בת מחירה וגלעד. אחרי שכבר הגענו לדוד המלך, פתאום חוזרים לחצרון. ואחרי שחוזרים לחצרון, אז שוב חוזרים לכלב, לא ברור בדיוק הפסוק הזה, אבל משהו שקשור לכלב, בפסוק כ"ד. כן, ואחר מות חצרון בחלב אפרתה, ויש את חצרון אביה, ותלד לו את השחור ותקוע, מין פסוק מוזר כזה, אבל בכל זאת זה, כן? ואז פתאום אנחנו עוד פעם מגיעים לירחמאל, שלכאורה דילגנו עליו. פסוק כ"ה, ויהיו בני ירחמאל בחור חצרון, ואחרי זה אנחנו חוזרים עוד פעם לכלב, בפסוק מ"ב. אחרי זה אנחנו מגיעים לחור, הבן של כלב, בפסוק נון, ולכאורה סיימנו את פרק ב' בבני חור, ובפרק ג' אנחנו עוברים לבני דוד. כן, אחרי שאנחנו עברנו בני חור, שהם הבנים של כלב, כלומר, חור הוא הבן של כלב, אנחנו עוד נראה את זה, אנחנו עכשיו מגיעים לבני דוד. חזרנו פתאום לדוד, למה קטנו את דוד לשניים? כן, פתאום עכשיו חוזרים לדוד. זה כל פרק ג' בעצם, הוא שושל לדוד. ואז בפרק ד' כתוב כך, בני יהודה, חצרון וחרמי וחבל. שזה, אם אני זוכר טוב, הצחיק כמה מהאנשים בשבוע שעבר, משום מה. כנראה כי הם מכירים בנים אחרים ליהודה. מה שכן, יש פה חמישה בנים, שזה יפה. בדיוק כמו ברשימה הקודמת. אז פרץ, חצרון וחרמי וחור ושבל. ויש לנו איזה כמה פסוקים לא מובנים שנגמרים בפסוק ד' באלה בני חור בחור אפרת, אביב את לחם. כן, זה אומר שחזרנו עכשיו לחור, שאחרי שקטנו אותו עם, עם בני דוד, חזרנו לחור. יש פה איזה בלגן כזה. ופסוק ה' הוא להשחור אבית כוע היו שתי נשים. השחור אבית כוע נולד לנו בפסוק כ"ד של פרק ב'. כן, ופתאום עכשיו אנחנו פוגשים בו. ואחרי זה יש לנו רצף מפסוק או ח' או ט', כנראה ט'. כן, יש רצף של יחידות קטנות שלא קשורות לשום דבר. שלא ברור מי האבא של כל אחד מהאנשים שמדוברים בה. כן, יש יעבץ שנכבד מאחיו ויש לו סיפור נחמד. אחרי זה כלוב אחי שוחה, ששוחה לא הופיעה לפני זה, אז מי זה כלוב אחי שוחה? לא ברור. ואחרי זה מי לא עתניאל בן כנז, מגיעים לכלב בן יפונה, אבל יפונה וכנז לא הופיעו לפני זה. וכך הלאה עד בעצם הסוף, בני שלה. אז זה בעצם הבלגן המרכזי של שושלת יהודה, בוא נגיד בעיקר שושלת חצרון. וכדי לפתור אותם אנחנו צריך ככה לעבור בצורה מסודרת דבר דבר. אז שלב ראשוני ביותר שכבר עשינו בשבוע שעבר היה לראות את היחידות הברורות בתוך כל הרצף הזה. כן, למה אני קורא יחידות ברורות? יחידות שיש להן פתיחה וחתימה ברורות. ברור איפה הן מתחילות ואיפה הן נגמרות. היחידה הראשונה שיש לה פתיחה שכזו זה? טוב, לזה אין חתימה, אז זה לא כל כך מועיל. בני רחמאל, למעשה. פסוק כ"ה, ויהיו בני רחמאל בכור חצרון.
טוב, כדי שנמחק את כל זה. איפה נגמרת הרשימה של בני רחמאל שמתחילה את פסוק כ"ה? אלה היו בני רחמאל, שזה פסוק?
למד ג'.
אוקיי, אז יש לנו פתיחה וחתימה, ויהיו בני רחמאל בכור חצרון, ואלה היו רחמאל. אחרי זה יש לנו קטע שאנחנו נדבר עליו, על שישן. כן, ולא היו לשישן בנים כי עם בנות, ולא אוהב את מצרי ושמו ילכה. יש פה סיפור עם שושלת ארוכה מאוד של איזה 14 דורות, אבל היא בעצם מין נספח של ירחמאל, ולכן נדלג עליה. היחידה הבאה זה ובני חלב אחי ירחמאל, נכון? פסוק מהם ב', אני זוכר אותו. כן. טוב, אז יש לנו ויהיו בני רחמאל בכור חצרון, אלה היו בני רחמאל. אחרי זה יש לנו איזה מין מאמר מוסגר על שישן, כן? שהוא כנראה קשור לירחמאל, לא כנראה, הוא קשור לירחמאל, ואז עוד פעם, ובני חלב אחי רחמאל.
אחר כך אלה היו בני חלב בן חור.
כן, אז אתה אומר שאחר זה כתוב אלה היו בני חלב בן חור.
לגמרי ברור שזה אותו כלב.
לגמרי ברור או לא לגמרי ברור?
לא לגמרי ברור.
אלה היו, טוב, אז אלה שהיו שבוע שעבר לא לגלות. אלה היו בני חלב בן חור בכור אפרתה. זה בפסוק נון. אז הוא קנון הלב מקלב וחור וחור פרטה, שובל אבי קריאת יערים, סלמה אבי בית לחם, חרף אבי בית גדר. אבל מי זה כלב בן חור? הרי עד עכשיו נתקלנו בכלב, ואני כבר מגלה לכם, כי בעצם היינו אומרים להתקל בזה אם היינו עוברים לפי סדר, לכלב נולד בן בשם חור. אז כלב, יש לו בן בשם חור, אז מי זה כלב בן חור? אז בחזן ובמפרשים יש מחלוקת לגבי זה. יש כאלה שאומרים שכלב בן יפונה הוא כלב בן חור, ויש כאלה שאומרים שכלב בן יפונה הוא כלב אבא של חור. אבל ברור להם שיש שני כלב, שיש כלב בן חור, כתוב פה, וכלב אבא של חור, שהוא הידוע מפסוק י"ט בפרק ב', לפני זה, שעוד נחזור אליו עוד מעט. בכל אופן, זה לא יבנה כלב בן חור בחור בפרט. יפה, ואז מה הקטע הבא?
לא יודע,
זה
חתנו
את זה. חתנו את זה. רק שנייה. אז הקטע שבאמצע הוא בני כלב, או בני כלב בן חור, או בני כלב אחי רחמאל?
לא, בני כלב, אלה היו בני כלב.
לא, כי אחר כך יש לך את סלמה אבי בית לחם חרף אבי בית גדר. כלומר, זה די נראה שזה מתקשר. אלה היו בני כלב בן חור בכור אפרתה, שובל אבי קריית יערים, סלמה אבי בית לחם חרף אבי בית גדר. בכור, בכור, בכור.
אבל זה כן חותם קטע. אם אתה התחלת את הקטע בבני כלב, אתה תחתום את הקטע באלה היו בני כלב.
לא, מה שהוא מתקשה בו זה שפה אתה מתחיל בבני כלב אחי רחמאל, שהוא אבא של חור, ואתה מסיים בבני כלב בן חור. ולכן זה לא יכול להיות
שזה אותך. והשם מפיעים שלך בתור בני כלב, בשני מקרים שונים לגמרי.
גם נכון, כן. בקיצור, בעיה מסוימת שכבר פתרנו בשבוע שעבר, אבל לא נורא. עוד מעט נדבר עליה, אבל יש לנו פה קטע באמת קצת של זה עוד 5 פסוקים, ואז שושלת דוד. הבן מאמר מוסגר של שושלת דוד. אחרי זה בפרק ד' אנחנו פותחים שוב עם איזה קטע מוזר, כמו שאמרנו, בני יהודה, פרץ חצרון וחרמי וחור ושובל, אוריה בן שובל הוליד את יחת, ויחד הוליד את החומה ואת לד, אלה משפחות הצהרתי, ובני אבי איתם, זה ושמימה וזה. פסוק ד' מסיים, ופנו אל אביגדור ועזר אבי חושה, אלה בני חור וחור אפרתה, אבי בית לחם. אז אלה, בני חור וחור אפרתה, אבי בית לחם. אוקיי, ומכאן נובע די במפורש שצריך לעשות את מה שעשינו שבוע שעבר, אלה היו בני כלב, נגמר. ואז יוצא שיש לנו את ויהיו בני רחמאל בכור חצרון, אלה היו בני רחמאל. ויהיו בני כלב אחי רחמאל, כך וכך וכך, אלה היו בני כלב. בן חור בכור אפרתה, כך וכך וכך, עם שושלת דוד באמצע, מסיבה שאנחנו נדבר עליה.
אלא בני חור, בחור רפאתה. ואז הכל ברור. כן, כשרואים את המבנה ככה, די ברור שצריך לחלק את זה בצורה הזאת. בשבוע שעבר הייתה לנו פדיחה גדולה מאוד, שמכון ממרא, בלי כוונה, עשו את זה בדיוק ככה. כן, ומישהו פשוט עמד פה עם מכון ממרא וראה פסיק כאן, אז הוא אמר, טוב, הם מתכוונים שיהיה פה פסיק. בכל אופן, פשוט במכון ממרא, בכל מקום שיש טעם מפסיק, אז הם שמים פסיק או משהו אפילו יותר מזה, זה היה מזה. שמקף, נקודה פסיק, כל מיני דברים לא ברורים. וזה גורם לאנשים לטעות ולחשוב שיש פה פסיק. גם בלי לדעת שזה ככה אמור לי. בכל אופן, אז זה בעצם המבנה הכללי של שלושת היחידות האלה. כן, כששושלת דוד תקועה כאן באמצע, ויש לנו נספח על ששן, בסדר. ואחרי זה, כן, מה מיד אחרי אלה בניחו בכל הפרט אביב את לחם? אולי השחור והמתקוע היו שתי נשים. יוצא שיש לנו פה...
בין חור וחור אפרתה שווה לבי קריית יערים של מה אביב את לחם.
בין חור וחור אפרתה זה בעצם בני חור וחור אפרתה. יש כמה מקומות כאלה ברשימות שכתוב בין מישהו במקום בני מישהו. זה פתיחה. בין חור וחור אפרתה נקודותיים הם. שווה לבי קריית יערים, שמה אביב את לחם, חרף אביב את גדר. כן? ואולי גם ההמשך, משפחות קריית יערים וכולי, תלוי איך קוראים לזה. בכל אופן, זה פתיחה וזה חתימה. בני חור בחור אפרתה, אלה בני חור בחור אפרתה. אז יוצא שיש לנו פה שלוש, בעצם עם השחור יוצא לנו ארבע יחידות, שמקיפות את בני רחמאל, ובני כלב, אחי רחמאל.
פסוקים בצד, איפה כל פסוק מופיע?
עוד רגע. בני חור ובני השחור. כן, יוצא שיש לנו ארבע יחידות מרכזיות. ואם נשים רק פסוקים בצד, בסדר, ובני רחמאל זה פסוק כ"ה, אלה בני רחמאל זה פסוק למד ב', למד ג', כן, זה פסוק מ"ב, זה פסוק נ', אחרי זה יש את ההפסקה, אלה בני חור בכל אפרתה זה פרק ד', פסוק ד', והשחור את כל זה פסוק ה', זה ב'. אוקיי. אז אלה ארבעת היחידות המרכזיות. כשאחרי הרשימה של בני השחור יש את כל הנספחים שאמרנו שמי יעבץ ואילך, יש אוסף של נקודות, אנקדוטות כאלה שלא קשורות אחת לשנייה ולשום דבר שלפניהן. יש ממני נספחים כאלה. ולפני זה יש את הבלגן שאנחנו הולכים להיכנס אליו עכשיו. אז את הנספחים באמת נשמור לנספחים, אין פה יותר מדי מה לומר עליהם, הם באמת לא קשורים, מעין נספחים, כי הם לא חלק מהעץ יוחסין הרגיל. אבל הבעיה המרכזית היא מה שקורה לפני. כי לפני שמגיעים לבני רחמאל, בני כלב, בני חור, בני השחור, אנחנו, יש לנו עוד בני כלב, ואחריהם עוד בני חצרון, וכל הבלגן בעצם לא נפטר. אז בואו ניכנס עכשיו עמוק לתוך פסוקים ט' עד כ' ד', שהם הבלגן המרכזי שעומד בפתחנו. פסוק ט', ובני חצרון אשר נולד לו את ירחמאל ואת רם ואת כלובי. כבר מהניסוח אנחנו אומרים להבין שיש פה משהו מיוחד. חצרון הוא לא סתם מישהו. כי לא כתוב ובני חצרון ירחמאל רם וכלובי, אלא ובני חצרון אשר נולד לו, ירחמאל ואת רם ואת כלובי. עכשיו, אם אתם כבר זוכרים מיהודה עצמו, גם אצלו היה כתוב נולד לו. כן? ער ועונן ושלה, שלושה נולד לו מבצוע הכנענית. נולד לו יהיה רק עוד פעם אחת, בבנים של דוד. כן? ואלה היו בני דוד אשר נולד לו בחברון. כלומר, בשלושת היחידות המרכזיות שבשבט יהודה, שזה יהודה כולו, ובני חצרון פנימה יותר, ובני יהודה, ובני דוד פנימה יותר, כל אחד מהשלושה מעגלים האלה נפתח בנולד לו. זה כאילו זה מין הדגשה מסוימת שאומרת, שימו לב, הגענו למשהו מרכזי יותר וחשוב יותר. ואז מיד נכנסים לשושלת רם. ורם הוליד את המנדב, והמנדב הוליד את נחשון, נשיא בני יהודה. ונחשון הוליד את סלמה, וסלמה הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את אישי, ואישי הוליד את בכורו את אליה, ואבינדב השני, ושמע השלישי, נתנאל הרביעי, רדאי החמישי, עוצם השישי, דוד השביעי, ואחיותיהם צרויה ואביגיל, ובני צרויה, אבשי ויואב ועשהאל שלושה. ואביגיל ילדה את המסע, ואבי המסע יתר הישמעאלי. עד כאן בני רם. כן, וגם לא יהיה לזה יותר המשך, חוץ מבני דוד שבפרק ג'. אותו מאמר מוסגר שיש לנו באמצע. זה היחידה על בני רם. אז בואו נעיין בה קודם, ככה, לפני שאנחנו נמשיך הלאה. כן, כי היא עוד לפחות מוכרת וידועה ממקומות אחרים. אז נחלק אותה לשניים. עד אישי ומי אישי, אפשר לומר, נכון? כלומר, עד אישי יש לנו פשוט שושלת שמוכרת לנו מספר אחר. מאיפה? רות. רות. סוף רות הוא בדיוק אותו דבר, שם זה מתחיל, ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ומפה ואילך אנחנו אותו דבר. ורם הוליד את המנדב, והמנדב הוליד את נחשון, בדברי הימים מוסיפים לנו נשיא בני יהודה, כן, נחשון עכשיו מקבל גם תואר, הוא לא סתם נחשון, אלא נשיא בני יהודה, ונחשון הוליד את סלמה, יש הבדלים קטנים, כן, סלמה, סלמון, סלמאים א', סלמאים ה', וסלמה הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי. עד לפה מקביל לרות. ברות כתוב, וישי הוליד את דוד, ואצלנו כתוב, וישי הוליד את, ואומרים את כל הרשימה. אוקיי, אז זה בעצם ההבדלים. יש לנו שני הבדלים מרכזיים, ההוספה של נשיא בני יהודה לנחשון, ובמקום וישי הוליד את דוד, אז לא מתמקדים בדוד, אלא מתמקדים בכל המשפחה. וזה אומר דורשני. אז מה בעצם יכול להיות הסיבה לזה? למה שאנחנו נדגיש, שלא נדגיש את דוד כמו ברות, אלא נתאר פה את כל הבנים של ישי?
אולי
כי
אם זה קורה למסיכה של אך נגד הסמסיכו, לא, זה לא.
כלומר, אנחנו בעצם מספרים פה את הסיפור של המשיכה בצורה גנאלוגית. כן, בואו תשמעו את זה בגרסת רשימות היחס. כלומר, שימו לב, יש לנו פה את הראשון, ואז את השני, ואז את השני, והנה השביעי, ובסוף הוא נבחר. כן, אז זה אפשרות ראשונה. יש פה בעצם רמיזה לבחירה בדוד, אז בפרק ט' ז' בשמואל א', כשעוברים את כל הבנים, ובסוף נבחר דוד.
אני חושב שאתה יודע, דוד הוא אדם חשוב, אתה אומר את המשפחה שלו באופן
כללי. אז זה בעצם שתי אפשרויות לתאר את השושלת הזאת. האם זה המשפחה של דוד, או המשפחה של ישי? עכשיו, למה לחשוב שזה משפחה של ישי? כי זה מה שכתוב. זהו, זה גם המשפחה של דוד הרי. מציאותית זה שניהם נכונים. השאלה היא, האם יש חשיבות לישי במיוחד? עכשיו, יש פה שתי סיבות לחשוד שהוא חשוב במיוחד. קודם כל, שימו לב שאנחנו מתחילת הרשימות של יהודה, אנחנו פשוט התקדמנו שביעיות אחרי שביעיות. היה לנו חמישה בנים של יהודה ושני בנים של פרץ, נכון? ביחידה הראשונה. והשווינו אותה בשיעור שעבר, מי שהיה, לחמישה בנים של זרח, ושני הצאצאים מהם, שזה אחר מקרמי בן זמרי, ואיתן הבן של עזריה. כלומר שוב יש לנו חמישה ועוד שניים. עכשיו אם אנחנו מדברים על השושלת של רם, אז שימו לב שאחרי שבעה דורות מגיע ישי. רם הוליד את המנדב, המנדב את נחשון, נחשון זה סלמה, סלמה בועז, בועז עובד, עובד ישי. כן, אז יוצא לנו שבעה, נכון? רם המנדב, נחשון, סלמה, עובד, בועז, עובד ישי. אז ישי הוא השביעי, כן? ואם יש לכם ספק שהשביעי זה חשוב, אז תמשיכו הלאה, כן? סופרים את הבנים של ישי, וגם כן, רואים שדוד השביעי. אז זה די ברור שהשביעי פה הוא מאוד חשוב. ואם אתם תמשיכו עוד יותר, אז גם אחרי שהם אומרים דוד השביעי, אז יש עוד שבעה שמות בבנות של דוד, באחיות של דוד. כן, שצרויה ואביגיל, ואבשי ויואב ועשאל, והמסע ויתר. הכל פה שביעיות עד לשם בלי הפסקה. אז השביעי כנראה מאוד חשוב, ושמו את ישי בתור השביעי. כן, אם נשווה את זה לרות למשל, אז שם אין שביעי, כן, זה השביעי שמה זה בועז. אבל העשירי, שהוא גם כן מספר חשוב, זה דוד. שם דוד הוא המרכזי. אבל כאן ישי הוא המרכזי. זה סיבה אחת. סיבה שנייה זה ששימו לב לאיזה מין שינוי מוזר שיש פה. ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את בכורו, את אליה וכו'. הצורה של השם ישי לא מפריעה לכם קצת?
ישי.
מה? קורבני לחמי לישי.
כן? כתוב, עובד הוליד את ישי, וישי הוליד וכו'. כן? עכשיו, די ברור שזה הגרסה המקורית, למה אין שום סיבה שסופר יתאב. וכאילו, יכתוב ישי וישי אחד אחרי השני בצורה שונה. כן? והנה הוא כתב פה עם א' ופה עם י'.
יש לך גם אחר כך כלובי וכלב.
זה לא מילה אחת אחרי השנייה, זה קודם כל. ובאת, לגבי כלובי וכלב, זה באמת שאלה? אולי שם יש טעות, אבל בגלל המרחק. פה זה מילה אחת אחרי השנייה, אין פה איזה מרחק. המילה הקודמת שהוא כתב זה אותה מילה. והנה הוא כותב אותה אחרת. אלא אם כן הוא פשוט עצר פה ואז אמר די אין לי כוח, הולך לישון ואז חוזר ומתחיל. וכל הסופרים מאז ועד היום עושים את זה, אז אלא אם כן זה ככה, אני חושב שזה לא כל כך סביר. אז למה...
הם חושבים שהוא כתב בצורה מקורית, כי זה מילה אחת אחרי השנייה, כן. ואני חושב שכם לישון.
עכשיו השאלה היא אם יש לזה איזשהו עניין או שסתם אנחנו מבלבלים במוח.
זה השם
המלא. אז למה הוא כתוב רק פעם אחת בתנך?
הוא לא אהב אותו.
הוא לא אהב אותו. אז קודם כל, אני מסכים לגבי עצם העניין הטכני, כן? אישי ואישי זה אותו שם. כמו שיש לנו עוד כמה דברים מהסוג הזה. יושבעם, כן, שהוא, טוב, זה מחלוקת לגבי איך להבין אותו, אבל יושבעם, שהוא הגיבור הראשון בגיבורים של דוד, מופיע בזה, מופיע בשמואל כיושב בשבט, תח כמוני ראש השלישי, כן, אז יש הרבה שטוענים שיש לו איזה מין מקור נוסף, כן, שבו מופיע, במקור חיצוני, שבו מופיע עם א'. עכשיו, איזבל למשל, שהיא מופיעה עם א' בתנ"ך, כן, אז מצאו חותם, שלא, לא סביר שזה אותה איזבל, למרות שזה, יש כאלה שטוענים את זה, מצאו חותם שכתוב יזבל, כלומר, י' זה ז' ב' ל'. כן, אז, וזה רק דוגמה אחת, יש עוד כמה כאלה, אישייה ואישייה, ויש. מה זה?
הירושלמי אוהב לעשות את זה.
כן, הירושלמי באמת מוריד את כל הזה, לעזר, זה פשוט מוריד את א'. בכל אופן, אז פה יש עניין כאילו להסביר שזה באמת אותו שם, במובן הזה שאפשר לכתוב גם ככה ואפשר לכתוב גם ככה. כן? אבל השאלה היא למה לכתוב גם ככה? כן? למה לכתוב פה ככה ופה ככה אחד ליד השני?
את סל על כל ירמיה וירמיהו ישעיה
וישעיהו. לא, ברור שלא. אם אתה תראה לי שכתוב ישעיה וישעיהו, מילה אחת אחרי השנייה, אז אני באמת אחשוד, וגם אז אני אגיד, טוב, וו יכולה בקלות להשתבש. אבל זה, בכל התנ"ך, הבן אדם הזה מוכר, הוא לא איזה מין, לא יודע מה, אליהו עיניי, שאז נכתוב את זה עם ה' או בלי ה'. זה לא, זו השאלה. מדובר על בן אדם מוכר מאוד, שכתוב אותו בכל התנ"ך באותה צורה, והנה פה, החליטו להוסיף לו א'. טוב, אם אנחנו מחפשים לזה הסבר, אז אני חושב שיש לזה. בגלל שדי ברור שהצורה הזאת מזכירה מה? איש, נכון? עכשיו, אם אנחנו מחפשים את מדרש השם של ישי בספר שמואל, אנחנו נמצא אותו בכמה מקומות. כן, כבר בספר שמואל, אם נפתח למשל בשמואל א', פרק י' ז', כן, אז אחרי שמתארים לנו את הסיפור של גוליאת, ושהוא הולך ומתייצב 40 יום, אז מתחילים את הסיפור של דוד. כן, זה בפסוק י"ב. ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה הוא שמו ישי, ולו שמונה בנים, והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. עכשיו, בא באנשים זה ביטוי מוזר, הרי איך בדרך כלל אומרים זקן בא בימים? מה זה בא באנשים? עכשיו, בעקבות זה שגם הופיע פה פעמיים איש בפסוק הזה בלי קשר, כן, יש איש אפרתי והאיש בימי שאול, זקן בא באנשים, וגם קוראים לו ישי, אז לא נתפלא אם זה פשוט דורש את השם של ישי ואומר זקן בא באנשים. שכנראה זה דורש את השם שלו לשבח, הוא איש, כן, הוא איש חשוב או משהו מהסוג הזה. דבר נוסף קורה בפרק כ"ה בשמואל א', כן, כשבא נבל ומתעצבן על דוד ואומר את הדברים הלא יפים שלו על השושלת של דוד, אז אומר מי דוד ומי בן ישי, נכון? מי דוד ומי בן ישי? היום רבו העבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. כן. כמובן ידוע הסיפור שכלב הוא, שנבל הוא כליבי, כלומר מכלב, ואז יש כאלה שטוענים שהוא רוצה את המלוכה בשבילו, כי כלב אמור לקבל את הירושה משום מה, והוא בא ומתעצבן על השושלת של דוד, מי אתם בכלל? ואם זה נכון, אז אנחנו לא מופתעים לגלות גם דוד, וגם ישי, וגם פה, היום רבו העבדים, שזה עובד, המתפרצים, שזה פרץ, ואיש, שזה ישי. כן, זה לא מפתיע לגלות לגלות אותו פה. וזה כל זה מפני אדוניו. כלומר, אני. אז כל הרמיזות האלה שוב מתייחסות לאיש במובן של ישי. כלומר, זה קורה כבר בספר שמואל. ואם אנחנו נעביר את זה לספר דברי הימים, פה הוא פשוט במקום כאילו להשאיר את השם ישי ולהכניס את זה לאיש לידו, הוא פשוט הפך את השם ישי לישי. ובשביל להדגיש אותו, אז דווקא מתי שמגיעים אליו, הרי לפני זה הוא נולד, כן? ועובד הוליד את ישי, וישי, עכשיו נדבר על המשפחה שלו, אז אנחנו מדברים על ישי, האיש. כן, אז דווקא בצד בפעם השנייה מופיע האיש הזה, ואולי אפילו רק בשביל שהקורא ישים לב שיש פה איזה משהו מכוון, אז הוא כתב אחד ככה ואחד ככה. זה גם אפשרות. בכל אופן, השושלת הזאת היא כבר מתחיל להיראות כאילו השושלת של ישי ולא השושלת של דוד. בעיקר בהתחשב בעובדה שהשושלת של דוד הרי תופיע בהמשך, בפרק ג', ופה אנחנו מגיעים עד דוד ועוצרים. או יותר נכון, אפילו לא עוצרים, אלא ממשיכים אל האחיות שלו, ואז עוצרים. כלומר, דוד הוא בתוך המשפחה, הוא לא המרכז. נכון שיש לו חשיבות, הוא דוד השביעי, כתוב זה במפורש, אבל עדיין הוא חשוב בתוך כל המשפחה. אז למה זה? למה להדגיש את ישי כל כך? מי הוא בכלל? אז אני חושב שאם נשאל את דוד, הוא ייתן לנו את התשובה הזאת במילים שלו. בואו נפתח בדברי הימים א', פרק כ"ח, אני חושב. בפרק כ"ח, אחרי שכבר דוד ארגן את כל התכנונים של המקדש ומסיים את הארגון של הדברים, כל המחלקות של הכהנים והמשוררים והשוערים וכל ישראל, אז הוא מקהיל את כל שרי ישראל וכולי, ואומר איזה נאום. ובין השאר, שימו לב פסוק ד', ויבחר השם אלוקי ישראל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם, כי ויהודה בחר לנגיד, ובבית יהודה בית אבי, ובבני אבי בי רצה להמליך על כל ישראל. ומכל בניי, כי רבים בני נתן לי השם, ויבחר בשלמה לשבת על כיסא מלכות השם על ישראל. כלומר, דוד עצמו בעצם מתאר לנו פה בחירה של, שמצטמצמת והולכת. בדומה למה שהכוזרי אומר כבר מבריאת העולם, ובדומה למה שבעל דברי הימים יכול להיות שכבר מראה. שיש בחירה הולכת ומצטמצמת מכל העולם, ואז אחרי זה לבני ישראל, או אפילו בני אברהם, ואז אחרי זה בני ישראל. ואז אחרי זה בתוך יהודה, אז הנה בבני יהודה הוא בוחר בבית אבי. כלומר, בתוך הרצף הזה לא בוחרים בבני יהודה את דוד, אלא בבני יהודה בוחרים את בית אבי. שבית אבי זה כמובן ביתו של ישי אבי. ורק בתוך זה בוחרים את דוד. ובתוך דוד בוחרים את שלמה. זה השלב הבא.
למה אתה מקדד? למה? למה דוד אומר, לא אומר את בועז או בבנים?
אוקיי, אתה שואל מה זכה ישי?
הוא לא רוצה, זאת אומרת, איך הוא רואה את זה בהיסטוריה?
קודם כל אני לא בטוח שהוא רואה את זה בהיסטוריה. כן, כלומר, עצם זה שבחרו בישי זה מראה משהו, אבל לא בטוח שבהיסטוריה ראו איזה מין משהו מיוחד עם שושלת ישי בכלל. אלא מה? שבספר שמואל כבר אנחנו מתחילים את זה. הרי בספר שמואל, בדומה גם למה שקורה עם שאול, אז בהתחלה אומר השם לשמואל, לא, לך לבית לחם ותמשך את דוד. אלא לך לישי, כי ראיתי בבניו לי מלך. כלומר, נבחר, הבית ישי נבחר, ובתוך הבית הזה נבחר מלך. כן? אבל צריך להעביר את כולם, בגלל שבאמת יש פה בחירה מתוכם. כלומר, הבית הזה, השושלת הזאת של ישי ספציפית, נבחרה. יש פה אמירה לכאורה מפורשת שזה ישי ספציפית. כן? אז זה יכול להיות. דבר שני, גם יש בכל שאר הבנים שלו, יש עוד איזה כמה הדגשות שלא מופיעות בספרים אחרים, ודווקא בדברי הימים מופיעות. כן? כי בואו נעבור שנייה ונראה. אישה יולידת בחורת אליאב, ואבינדב השני ושמעה השלישי. שלושת אלה מופיעים בספר שמואל פעמיים, ולעומת זאת כל השאר לא מופיעים בספר שמואל. אף פעם. כן? אחרי זה יש לנו נתנאל הרביעי, רדאי החמישי, עוצם השישי. שלושת אלה לא מופיעים בספר שמואל. ויותר מזה, בספר שמואל כמה בנים יש לישי? שמונה, נכון? ופה יש לו שבעה. אז זה קצת מפדח, לא נורא, אבל אנחנו, יש איזה כל מיני תירוצים שלא ניכנס אליהם, כי זה לא רלוונטי. בעל דברי הימים רוצה להדגיש שדוד הוא שביעי. ואפילו אם יש עוד אחד. כן? אז הוא יהיה שביעי בכל זאת. אז איך לפתור את הבעיות הטכניות האלה, זה מחוץ לדיון של ההבנה של ספר דברי הימים עצמו. ואם תשים לב, יש גם הבדל בין שלושת הראשונים לשלושת האחרונים, האלה שמופיעים בספר שמואל ואלה שלא, כי אלה שמופיעים בספר שמואל מחוברים בבב החיבור. את אליאב ואבינדב השני ושמעה השלישי. ואלה שלושת החדשים כביכול, נתנאל, רדאי ועוצם, פשוט מופיעים בלי בב החיבור, יכול להיות שזה אומר שהוא עצמו ראה ביניהם איזה הבדל. בין שלושת הראשונים שהם יותר חשובים, לבין שלושת האחרים שהם פחות חשובים, אולי. יכול להיות שזו גם הסיבה שהם בספר שמואל הרי מופיעים וכל השאר לא. זה דבר אחד. בכל אופן, אם אנחנו נבדוק בהמשך דברי הימים, אנחנו נתקל בכל מיני כאלה. קודם כל, אליאב יש לו קשרים עם בית המלוכה. כן? לא צריך לפתוח, אני רק אקריא את זה, זה בדברי הימים ב', פרק י' א'. ויקח לו רחבעם אישה את מחלת בת ירימות בן דוד, אביהיל בת אליאב בן ישי. כן? כלומר, הבת של אליאב, כן, זה לא ברור הפסוק הזה, אבל כנראה הכוונה היא ש... מחלת היא הבת של ירימות בן דוד ואביהיל בת אליה בן ישי. כלומר, זה אבא ואמא שלה. שזה ייחוס די מרשים שנותנים גם את אבא וגם האמא בצורה כזאת, אבל בכל אופן, יש לה גם מהבן של דוד וגם מהבת של אליהו, כן, ביחד יוצא אשתו של רחבה. אז יש לנו פה קשרים של אליהו עם משפחת המלוכה, וזה לא המקום היחיד. בנוסף, אחד השרים של דוד הוא אליהו מאחי דוד, שזה יכול להיות אליהו, ויכול להיות שזה עוד אחד מאחי דוד, שזה לא ברור מהו. אבל, וזה אני לא אפרט עכשיו, כי זה חבל, יש לנו בהמשך עוד הרבה מה לומר על זה, יואב ואבישי ואסאל, בניגוד לספר שמואל, שבהם אסאל מת מאוד מהר, ודי בהתחלה, כבר מכירים אותו, הוא מת, ואבישי הוא לא כזה משמעותי, ויואב הוא, בואו נגיד, אנחנו לא בטוח מחבבים אותו, אז בספר דברי הימים, שלושת אלה מקבלים מקום של כבוד, לפעמים אפילו על חשבון דוד המלך עצמו. כלומר, דברים שדוד עושה בספר שמואל, אז פתאום פה יוצא שאחרים עשו אותם, שלושת אלה. כן, ודברים שזה, שחטאים שאפילו שדוד כביכול עושה פה, אז הם אלה שמתקנים אותם. ויש עוד כמה דברים מסוג הזה, אנחנו עוד נראה את זה כשנגיע לסיפור. בכל אופן, אז יש לנו פה כנראה בחירה בבית ישי, מעבר לעצם הבחירה בדוד. יותר מזה, זה משהו שקשור לבית ישי מיוחד. דבר אחד שצריך לשים לב זה לאחיות, איך הן מתוארות. ואחיותיהם צרויה ואביגייל, ובני צרויה אבשי ויואב ואסאל שלושה. ואביגייל ילדה את המסע, ואבי המסע יתר הישמלי. כן, זאת נוסחה שאנחנו הולכים להתקל בעוד הרבה, ו-X ילדה את Y. אני אזכור את
זה, זה פה, ו-X ילדה את Y. כן, כשהנוסחה לבני צרויה לעומת זאת, זה ובני צרויה א' מת ג', נכון? יש לנו ובני א' מת ג' וכו'. כן, זה עוד נוסחה. נוסחה נוספת זה הצורה הזאת, אבל בהיפוך שלה, ותלת x את y, נכון? עכשיו, בדיקה של כל המקומות שמופיעות הנוסחאות האלה בתנ"ך, כן, ברשימות, צריך לחלק פה בין רשימות לבין שאר הדברים, כי יש פה הבדלים גם בשימוש בנוסחאות האלה, מראה שבדרך כלל כשיש לנו תיאור של שתי נשים, כן, אז האישה השנייה תשתמש בצורה הזאת, ו-X ילדה את Y. כן, למשל, אם אנחנו רוצים לקחת דוגמה,
בני עשיו למשל. כן, אז יש לעשיו שלוש נשים כידוע, אז בפרק ל"ו, רק נפתח ונקרא את זה. כן, ותלד עדה לעשיו את אליפז, זה ותלד X את Y, נכון? ותלד עדה לעשיו את אליפז, ובסמת ילדה את ראואל, ואוליבמה ילדה את יאוש ואת יעלם ואת כוח, אלה בני עשיו אשר ידעו לברסה, נכון? כן, תמיד, וזה לא נכון דווקא לגבי נשים, אלא גם תמיד לגבי כל משפט שמופיע בעקבות משפט אחר, אז יהיה בצורה הזאת. כן, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך, את עוס בחורו ואת בוז אחיו, את כמואל אבי ירם, ואת זה, ובתואל ילד את מלכה. כן, ופילגשו שמה ראומה, ותלד גם היא טבח ואתגחם. ונראה את זה גם עוד בהמשך בעוד כמה מקומות. כשיש לנו איזה מין ניגוד לקודמת, אז זאת ילדה את זה. תראו גם ברשימה של יהודה. כן, בני יהודה ערב ועונם ושאלה, שלושה נולד לו מבצוע כנענית וכו', ותקלתו ילדה לו את וכו'. כן, אז הצורה של ו-X ילדה זה בניגוד לקודמת. כשראינו כבר את הניגוד בין בתשועה לבין תמר, והנה עכשיו אנחנו רואים את הניגוד בין אביגייל לבין צרויה. כשבני צרויה זה אבשי ויואב ואסאל, שלושה רציניים שאנחנו הולכים לשמוע עליהם הרבה בספר, ואנחנו כבר הקדמתי את המאוחר שהם יקבלו מקום טוב. אבל לעומת זאת, אביגייל ילדה את המסע. ורק כדי שתדעו שהוא לא משהו, אבי המסע הוא יתר הישמעאלי. עכשיו צריך לשים לב שיתר הישמעאלי זה שונה ממה שכתוב בספר שמואל. מה מופיע בספר שמואל? יתרה ישראלי, כן. או המסע בין יתר, יש כמה צורות ליתר, אבל מה שכתוב זה שהוא ישראלי. כן, עכשיו זה קצת מוזר שהוא ישראלי, כאילו כולנו ישראלים. אז מה זה שיתר הוא ישראלי? כן, ולכן הרבה טוענים שהמקור באמת הנכון זה הישמעאלי. ורצו להסתיר את זה בספר שמואל, כתבו הישראלי. אבל אם זה באמת נכון, אז מצוין. אז למה פה כתוב הישמעאלי? למה מתארים לנו שאבא שלו הוא יתרה הישמעאלי? יתר הישמעאלי? כנראה שזה בא לפגום קצת בייחוס שלו. יכול להיות שזה קשור גם לזה שהוא היה משותף למרד של אבשלום. כן, אז יש לנו מעין ניגוד בין שתי נשים. שוב, דבר שאנחנו הולכים לראות עוד הרבה פעמים. כן, זה בעצם מן, בכל יחידה אנחנו נוכל לראות ניגוד בין שני חצאים. בבני יהודה כבר ראינו, זה תמר ובתשוע. בבני זרח לא היו נשים שונות, אבל היה לנו שני חצאים אפשר לומר. כן, זמרי מצד אחד, ואיתן ואימן וחלקול ודר החכמים מצד שני. כשמזמרי יצא אחר, ומהחכמים יצא איתן, בני איתן עזריה, כן, שהוא כנראה מתואר בצורה יותר חיובית. דיברנו על זה שבוע שעבר, העלינו כל מיני רעיונות והשתעשנו במשחקי מילים. אז עכשיו אנחנו שוב נתקלים במין חילוק כזה, בין אביגיל לבין צרויה, כשאביגיל היא לא משהו כנראה, וצרויה היא כן. והנה עכשיו אנחנו נתקל בעוד אחת. ומפה אנחנו מתחילים להסתבך מאוד מאוד עם נוסחים. כן, עד עכשיו הכל מובן. מי שהוליד את מישהו, אז ברור שהוא הוליד אותו. אבל מעכשיו אנחנו הולכים להתקל עם דברים כמו שצריך, כמו שבעל דברי מי יודע לעשות. כי אם עד עכשיו הוא פשוט לקח פסוקים ממקומות שאנחנו כבר מכירים, אז יכולנו להשוות ולדעת. פה עכשיו אנחנו נכנסים לאזור האפל של דברי מי. כן, אני חושב שזה הפעם הראשונה שבאמת מגיעים ליחידות לגמרי לא קשורות, שלא מוכרות לנו משום מקום. אז בקל אפ. וחלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה ואת יריעות, ואלה בניה, ישר ושבה וארדון. בניה של מי? חלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה ואת יריעות, ואלה בניה, ישר ושבה וארדון. לא יפה לכתוב את זה ככה בשביל הכיף. אין דבר כזה, אבל כן, אז בחזל אתה צודק, נכון, אין להם בעיה לפתור את הבעיה הזאת, אין דבר, ברור, הוא הופך אותה לכלי, הוא ילד אותה וכולי וכולי, כן? וזה מה שבעל דברי מי מתכוון, בפשט הכתובים.
במיתולוגיה המצרית, רן נכנס כל לילה לבטן של איזיס, שהייתה גם אמא שלו, גם אחותו, גם הבת של גם אשתו.
אני רואה שעזבנו לפחות את מחוזות המצרות, זה כבר טוב?
זה די, אני מתנגד לנהב.
טוב, יפה, אם זה מנהל ונהל מה זה מציע. כי אנחנו באמצע, אז ככה זה כן. בכל אופן, בואו נאסוף. מה?
איך אנחנו באמצע בין הנצרות למיתולוגיה?
בין השפיות הזאת לשפיות הזאת, אנחנו מוזרים באמצע? כן.
אנחנו חוזר שפיות.
בכל אופן, בואו נתחיל לנתח את זה לאט לאט, ונדע מה ברור שאפשר לומר. אוקיי, אז ברור שמה שבעייתי לנו זה הפסוק הראשון. רק שמהפסוק השני אפשר להבין כמה דברים. קודם כל, מהפסוק השני, משמע שכנראה עזובה היא אשתו, נכון? ותם את עזובה ויקח לו חלב את אפרת. אם היא הבת שלו, אז מה אכפת לי שהיא מתה בשביל שהוא ייקח את אפרת?
הוא לקח את אפרת אחרי שהיא מתה.
כן, מה אכפת לי?
למה זה רלוונטי?
ביהודה את הולכת לציין שמתה בתשועה ואז...
בוא נמצא, תמצא, עד עכשיו מצאת משהו לא רלוונטי? אפילו א' נוספת בשם אנחנו מצאנו לו משהו רלוונטי, ואני חושב שזה לא היה כזה לא משכנע. לא משכנע עד כדי כך, אבל מצאנו, בסדר. חכה, אם תמצא משהו לא רלוונטי, תודיע. בכל אופן, מה יכול להיות העניין?
הנה,
מצאנו משהו לא רלוונטי. מה? טוב, אז בואו נלך לפי סדר. הוא הוליד את עזובה אישה ואת יריעות, זה נשמע כאילו הוא הוליד שתיים. אבל מתברר שלפחות אחת מהם היא אשתו. מכאן שהוליד את, צריך להיות כנראה מובן, כמו שרדק ואחרים מתארים, הוליד מה או הוליד עם, כן, משהו כזה. אבל השאלה היא... מה?
זה מה שהיה כבר בחיבור. מה? אם זה אימא, צריך להיות...
הוא הוליד עם עזובה אישה ועם יריות. השאלה היא, בניה של מי ישר ושבה וארדון?
הוליד איתה.
אז באמת, מה שאתה מציע זה משהו שכתוב בפשיטתא, בתרגום הסורי של התנ"ך, ששם מתורגם משהו כזה, כלב אל חוצרו נוליד עם עזובה אישה, או מעזובה אישה, את יריות. ואלה בניה של יריות, יש שם בשבה באדום. כן? אז יוצא כביכול שמה שעמד מולם היה ככה. הוליד את עזובה אישה, את יריות, תזכרו את זה. אבל עדיין, כאילו, זה קצת מוזר, וזה לא נמצא בשום מקום בתנ"ך, אני חושב, שיהיה מישהי שמולידה בת ומתואר דווקא הבנים של הבת. בתיאור המסוים הזה זה נשמע כאילו מה שמתואר לגבי כלב זה הבנים של הבת שלו. שזה לא כזה רלוונטי, הרי הבנים של הבת מיוחסים לבעל. אז זה לא רלוונטי לכלב. זה א', דבר שני, אם כבר הגענו ליריות ולבנים שלה, אז בתם את עזובה וכל החלבת אפרת, למי אכפת? כן, כבר עברנו כבר דורות ונולדו עוד בנים, חזרנו עכשיו שני דורות אחור. זה קושי מסוים. בנוסף, בשביל זה צריך להוריד וו. כן, זה אחד הדברים. ויותר גרוע, גם אחרי שהורדת וו, אתה צריך להסביר את העת הראשון בצורה אחת ואת העת הראשון בצורה אחרת. כלומר, הוא הוליד מעזובה אישה את יריות. העת הראשון הוא בעצם במובן של אם או מי, והעת השני הוא פשוט הסימן למושא ישיר. אז יש פה איזה שהם קשיים. אפשרות שנייה שבדרך כלל מקובלת, שהוא הוליד מעזובה אישה... רגע. מה האפשרות השנייה? שנייה. כן. לא, זה משתלב במה שנאמר מקודם. כלומר, אם אתה כבר רוצה לשנות את זה שהוא הוליד את יריות, אז יכול להיות שזה את עזובה אשתו את יריות. עם הוו של הוו. כן, זה היה אפשרות ההיא. לא, אבל היה עוד אפשרות אחת שאני צריך עכשיו להיזכר בה, כנראה שהיא לא הייתה כל כך משכנעת. אם לא זוכרים אותה. כן, פשוט שאלה שתי נשיו, זה שתי אפשרויות. כלומר, הוא הוליד את עזובה אישה את יריות, הוא הוליד עם עזובה אישה ועם יריות, ואלה בניה לא ברור של מי.
אולי יריות היא לא אשתו?
היא לא אשתו, אלא?
אם אתה צריך להגיד שהעזובה היא אשתו, זה לא שיריות היא לא אשתו.
מה הכוונה שאם אני צריך להגיד?
מה זה עזובה אישה?
אתה שואל מה זה אישה שנוסף. כן, זה באמת שאלה. יכול להיות, טוב, נגיע לזה עוד רגע, כי יש לי זה הסבר משלי. הלאה, מה רוצה לשאול רק?
אני צריך
שתמות
אשתו כדי שהוא ייקח עוד אישה, למה זה כל כך
דחוף
אם הוא כבר לקח שתי נשים?
בדיוק. כלומר, זה קצת מוזר אם יש לו שתי נשים, עזובה ויריות, שאחרי זה, כשתמות רק עזובה הוא ייקח עוד אישה. כאילו, אם אין לו בעיה עם ריבוי נשים, אז הוא היה לוקח אותה גם לפני שהיא מתה. למה אחרי שמתה עזובה הוא לוקח את אפרת? כן? או שהוא היה ביגמיסט אדוק, ורק שתיים. כן? זה קצת מוזר, נכון? אז גם כן קשה. יש הסבר אחד שאפשר למצוא אותו כבר בחז"ל, אפשר למצוא אותו בעוד כל המקומות, שבעצם אומר מה שאתה... לפני שהוא, מה שהוא אומר, רק נגיד, שלפי חז"ל, מה זה כל זה? כל הפסוקים האלה מדברים אך ורק על כלב שנשא אישה אחת מלבד, שהיא עזובה והיא יריות והיא אפרת.
והיא
מרים. נכון. כן, שהיא הייתה אישה עזובה שאף אחד לא רוצה להתחתן איתה כי היא לא הייתה יפה, והייתה, פניה היו נראים כיריעות, וזה בסוטה, דף יהודה א', אני חושב. וכן, ואלה בניה, יש שם בשבה מארדון, זה בעצם ואלה בוניה, ככה צריך לגרוס שם, שזה בעצם כלב שבנה אותה, והוא ישר בשבה מארדון, ישר שישר את יצרו, ויש שבב שישובב את יצרו, וארדון שאני לא זוכר מה. כן? ואז בתאמות עזובה, טוב, מה זה התאמות עזובה? לא. האם מריה מתה ואחרי זה יכלה להתחתן שוב?
לא.
הייתה מצורעת, נכון?
עזובה שאתה מתה.
בסדר, זה מה שהוא הציע, כן. אבל חז"ל לא מציעים ככה, מה אני אעשה? חז"ל אומרים שבתאמת עזובה, שמצורע חשוב כמת, ואז בתאמת עזובה זה שהיא הצטרעה. כן? שזה מעניין, כאילו אם היא לא הייתה יפה לפני זה, אז אחר כך שהיא הצטרעה, זה כאן מחום. בכל אופן, אחרי זה הוא לוקח את אפרת, והיא יולדת לו את חור וכו'. אז ומזה יצא אורי ובצלאל, שהרבה טוענים שזה פשוט לא יעלה על הדעת, בגלל שאם הוא לקח את מרים, אז אחרי זה ילדה לו את חור, וחור את אורי ובצלאל, זה לא נכנס לשנים. כן? עד שבצלאל עוד יהיה מאלה שבשנה השנייה בנו את המשכן. יש פה קושיות. בכל אופן, דבר אחד, אבל מאוד מעניין הם עושים, שעזובה אישה ויריות, זה אותו אחת. זה אני חושב שכן אפשר לקחת משם, ואז הכל ברור. אלה בניה מתייחס אליה, אל עזובה אישה, אל יריות. ואם אנחנו גורסים, הוליד את הזובה ישב ואת יריות, אז הוו הזאת צריכה להיות וו הביאור. כלומר, הזובה ישב היא יריות. כלומר, זאת אחת. ואם לא גורסים את זה כמו הפשיטתה, אז אפילו יותר טוב. אם לוקחים את הגרסה של הפשיטתה, שאומרת, הוליד את הזובה ישב את יריות, עדיין עדיף לומר כמו הפירוש הזה, ולא כמו הפירוש שהוא הוליד מהזובה את יריות. כי אז יוצא שהעת ועת זה אותו עת. הוא הוליד את הזובה ישב, את יריות, זה תמורה.
מה אמרתי שהזובה ישב ויריות?
זה השאלה היחידה שנותרה. כלומר, מה זה מוסיף לי שעזובה אישה ויריות, בעצם מה זה מוסיף לי שנותנים לי שני שמות לאותה אישה? אין לי מושג. כלומר, מה זה אין לי מושג? יש לי רמזים שאולי יכולים לעזור, אם יהיה לכם מה לעשות איתם אני אשמח מאוד. זה יכול להועיל לי מאוד, אין לי עדיין מושג משהו מבוסס לעשות איתם, אבל יש כמה נקודות שחשוב לשים לב. עזובה ויריות. שניהם מופיעים, גם עזובה אישה וגם יריות, מופיעות בעוד מקום בתנך. וזה נכון מפתיע. מה?
בישעיה.
איפה?
יש לי
אישה עזובה. כן, באותה הפטרה בדיוק.
יריות משתמתת.
בדיוק, באותה הפטרה בדיוק מופיעים שני אלה. כן, בהפטרה של נוח, כי אישה עזובה ועצובת רוח קראת השם, קראך השם, וגם ארכיבי מקום הולך, ויריות משכנותייך יתו על תחסוכי. הנביא בעצם אומר לירושלים, הוא מכנה אותה גם כאישה עזובה, וגם כאוהל, שהיא צריכה להרחיב את היריות וכו'. כלומר, אותה ירושלים שמדומה לאישה, כן, אז היא כמו אישה עזובה והיא כמו אוהל, כמו יריות של אוהל. כן, אז האם יש פה איזה רמז הזה שהיא באמת הייתה עזובה ושכוחה כמו ירושלים בנביא? ואז כשהיא מתה, אז כלב לוקח את אפרת שהיא דווקא סבבה, וכולם אוהבים אותה, והיא הולכת להפציץ בהמשך. כן, אפרת הולכת להופיע ולהופיע ולהופיע, ההמשך הוא מאוד מאוד אפרתי. כן, וכמובן, ותת לו את חור, וחור לו את אורי, והוריד את בצלל. אז זה כבר החצי הטוב. ואז גם פה לכאורה היינו מצפים שיהיה, ואפרת ילדה לו את חור, נכון? בניגוד. אבל אין את זה פשוט בגלל שלפני זה יש קטע מוקדם. כן, זה עניין תחבירי פשוט. בכל אופן, זה אפשרות אחת, שבאמת זה בא לתאר עד כמה היא לא משהו, וזאת היא יותר טובה. יש פה את הניגוד שוב. מצד שני, יכול להיות שהיריות הזה רומז לעוד משהו. כי אם תעשו חיפוש על יריות בתנך, חוץ מהיריות הזה, אתם תמצאו כמעט שבכל ההופעות של זה נמצא במקום אחד.
במשכן.
במשכן. וראה איזה פלא. כן, זה נגמר במשכן. כלומר, השושלת הזאת נגמרת במצלל. אז יכול להיות שגם לזה יש איזשהו קשר. מה אתם מעדיפים? אני לא יודע. אני לא יודע אם אני מעדיף אחד מהם. כן? אין לי מושג עדיין מה לעשות לא עם זה ולא עם זה, אבל זה כיוונים שצריך לחשוב עליהם. אם למישהו יהיה רעיון, אתם מוזמנים לומר לי, אם הוא יהיה טוב, הוא אפילו ייכנס לדוקטורט. אז זה בעצם האפשרויות השונות. אז נראה לי שהעלינו את הפתרונות לפסוק הזה, ונותר רק לשאול, אז למה לעשות לנו את המוות ולכתוב וחלב בן חצרון הוליד את? למה להשתמש בנוסחה שבדרך כלל משתמשים בה, כמו בסוף רוץ וכמו מקודם אצל שושלת ישי, לצורה של הולדה רגילה? כן, ו-X הוליד את Y, שזה עוד נוסחה. למה להשתמש בזה? עכשיו, לגבי זה, זה קשור כנראה למבנה. כי אם אנחנו ראינו בהתחלה, ובנה חצרון אשר נולד לו, את ירחמאל ואת רם ואת כלובי, ועכשיו אנחנו נכנסים לשושלת של רם והחדר השושלת של כלב, כן? אז יש איזשהו עניין בזה ששניים יתחילו באותה פתיחה. ורם הוליד את המנדב, כן? וחלב וחצרון הוליד את עזובה ישב את יריות. כן? אז יש איזה חלק במבנה הזה, עוד נוכיח את זה בהמשך, כי זה עוד ממשיך, כן? הרצף עוד זה. אבל מה שכן, התוספת אישה נוצרה בעקבות זה. כלומר, רצו לכתוב בחלב החצון הוליד את, אבל רצו לכתוב שהוא הוליד את הנשים שלו. כלומר, הוליד מה. כן? ולכן, כדי שלא נחשוב בטעות שזה הבנים, אז כתבו אישה. תדעו לכם, זה אשתו.
למה אתה אומר שאת נקרא כמה או אם? או הוליד את אשתו, או קרם לאשתו ללדת.
כן, רק שאין דבר כזה בתנך.
זה לא הוליד.
כן, לגרום להוליד, אני לא, זה, יש שני פסוקים בתנך שזה נכון, בישעיהו שניהם. כן, אם אנוכי הם הוליד ועצרתי, כן, הגורם להוליד, שהשם גורם להוליד. אבל יש שני מקומות כאלה, אבל ב-99% מהתנך זה לא ככה, ולכן זה מאוד חריג עדיין. ולהשוות את זה ללשון של נבואה, שזה בעצם לשון שירה, קצת קשה. אפשר לומר את זה, אבל עדיין אפשר להבין למה הוסיפו את האישה הזה, שנדע שזה אישה. אוקיי. אז זאת היחידה על כלב. אז סיימנו עם, בעצם התחלנו עם בני חצרון, ועברנו מבני חצרון לרם, ואחרי זה לכלב. אז עכשיו מה נשאר לנו לעשות? לכאורה סיימנו, כן? דילגנו לרחמאל, ואז הגענו לרם, ואחרי זה לכלב, סיימנו. מה? למה דילגנו לרחמאל? שאלה מצוינת, הרי בהמשך הוא יופיע, כן? אלא שאחרי רחמאל יופיע עוד פעם גם כלב. בקיצור, יש פה איזה מין בלגן כזה. אבל בואו רק נגמור לנתח, ואז נבין קצת יותר מה קורה פה. אז הגענו עד ואורי הוליד את בצלאל, והגענו בעצם לשושלת של מקים המשכן, שזה בכל זאת אדם חשוב. למה עצרנו פה, ולא המשכנו כמו בהמשך? הרי יש בהמשך את ההמשך של כלב. וגם של חור, האמת. קצת מוזר, עצרנו פה, זה מעניין. תזכרו את העובדה הזאת. באותו מידה שימו לב שזה כבר קרה גם מקודם. עצרנו בדוד, ולא המשכנו את פרק ג' וחכים איתו. עכשיו פסוק א'. ואחר בא חצרון אל בת מחיר אבי גלעד. והוא לקחה, והוא בן 60 שנה. ותלד לו את סגוב. וסגוב הוליד את יאיר, והיה לו 23 ערים בארץ הגלעד. ויקח גשור וארם את חוות יאיר מאיתם, את קנת ואת בנותיה, 60 עיר. כל אלה בני מחיר אבי גלעד. אז מה זה עושה פה? עכשיו, השאלה של מה זה עושה פה, זה מכל כך הרבה צדדים אפשר לשאול אותה. כי אחרי שסיימנו עם חצרון, פתאום חזרנו לחצרון. ואחרי שחזרנו לחצרון, מתברר שזה בכלל כל אלה בני מחיר אבי גלעד. מה זה?
סגוב מיוחס על מחיר.
סגוב מיוחס על מחיר, איפה? איפה עוד יש לנו... נשאל את זה ככה, איפה סגוב מופיע בכלל בתנ"ך עוד? יאיר מופיע, זה נכון. יאיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם, ויקה את חן חבות יאיר.
בן מנשה, אבל זה מנשה.
כן, כי כתוב יאיר בן מנשה, נכון? לכאורה הוא בן מנשה, ופה כתוב שהוא מבני מחיר אבי גלעד. שזה סבבה, נכון? כל אלה בני מחיר אבי גלעד, אז זה דווקא מסתדר מצוין. השאלה היא רק למה זה מופיע פה בכלל. אז בואו ננתח גם את זה. קודם כל צריך לציין שהיחידה הזאת מתחילה בתיאור זמן. זה חריג, כן? ברשימות יחס בדרך כלל אין לנו זמן, משהו קרה לפני משהו, אחרי משהו. כבר חריגה אחת הייתה לנו פה עם כלב, כשכתוב ותם את הזובה ויקח לו כלב את אפרת. שגם מוות זה לא משהו שמופיע ברשימות. מופיע מי הבן של מי, זה שכולם מתו זה ברור. כן? כל אלה מתו, אנחנו דורות אחר כך. כן? אבל ברשימות בדרך כלל אין לנו מוות. כן? למעשה כל המיתות, שורש מוות שמופיע ברשימות היחס, מופיע בפרק ב'. כן? יש עוד אחת, והרגום אנשי גת. כן? זה לא למות, אלא להרוג. בסדר, והרגום אנשי גת, זה בפרק ז', אנחנו נגיע לזה. אבל זה עוד חריגה אחת קטנה. אבל אין מוות ברשימות היחס. והנה פה הפרק מלא, במיתות משונות. אז זה פעם הראשונה. והנה עכשיו עוד פעם יש לנו תיאור זמן. ואחר בא חצרון לבת מחיר אבי גלעד. כן? ואחר בא חצרון אל בת מחיר אבי גלעד, ועוד יותר מוזר, והוא לקחה, והוא בן 60 שנה. ואז ספרים לי את מתי הוא לקח אותה לאישה, זה עוד יותר מוזר. למי אכפת? שיקח אותה מתי שהוא רוצה. והוא לקחה בן 60 שנה, ותלד לו, ותלד לו את סגוב. וסגוב הוליד את יאיר, ויהי לו 23 ערים ואת הגלעד. מה אכפת לי? הזמן שהוא לקח אותה. ומתי זה בכלל ואחר? זה גם שאלה. ואחרי מה? אחרי שכלב הוליד את זה וזה וזה ובסוף הגיעו לבצלאל? או אחרי שרם הגיע וזה והגענו לדוד? אחרי מה? קצת מוזר, נכון? עכשיו גם התיאור של בא אל בת מחיר אבי גלעד זה גם קצת מוזר, כי למה לא פשוט? ויקח, אחר כן לקח חצרון את בת מחיר אבי גלעד, כן, לאישה, או משהו מהסוג הזה, כמו ויקח לו כלב את אפרת. אז פה, אחר בא חצרון בת מחיר, קצת מוזר. זהו בערך, נכון? אין בו עוד קושיות מלבד זה. כן, תשובות? מצוין. אז אם אין תשובות, אנחנו נאלץ לענות בעצמנו. אז בואו נתחיל עם ההמשך. כן, ואילו 23 שנים בארץ הגילה. ויקח שור וארם את חוות יאיר מאיתם, את קנת ואת בנותיה, 60 עיר. כל אלה בני מחיר אבי גלעד. עכשיו, איזה יחידה נפלאה זאת. אני לא יכול אפילו שלא להשתעשע שאני רואה אותה. היא כל כך ספרותית, ואנשים קוראים אותה ואומרים כאילו, כן, זה מדבר על זה שהוא הוליד אותו וזה. עכשיו, למה אני מתכוון? בואו נחלק את זה לשניים. כן, אפשר לחלק את זה לשניים גם פה, אבל לא משנה. כן, החלק הראשון מתאר גניאלוגיה, רשימת יחס. הוא לקח את בת מחיר, הוא בן 60, וידע לו את סגוב, וסגוב לו את יאיר. אז ה-60 מתייחס פה לשנים שלו, והשורש לקח, זה לקיחה של נישואין, והבת היא בת של מחיר. והחצי השני מדבר על נחלות, ואז ה-60 זה 60 עיר, והבנות זה בנות של העיר קנת, ובעיקח זה לקיחה וכיבוש. כלומר, יש פה ממש אחד מול השני, מה שקורה פה. חצרון לוקח את הבת של מחיר. הוא לוקח את הבת של מחיר שהוא בן 60, ובמידה כנגד מידה, באים הרם ולוקחים את נת ובנותיה, 60 עיר, שזה בעצם מי שיצא מהם. עכשיו, מה הפשר הדבר הזה מלבד היופי שבעניין? כן, כמובן שיש פה פתיחה וחתימה ברורות, יש פה מעין מסגרת ספרותית כזאת, מחיר אבי גלעד, שבא ואומר, הכל שייך לגלעד. כן, וגם באמצע גלעד. מה זה בנו? אז בזה אנחנו בעצם נסיים. אני חושב שיש פה איזה מין אמירה נגד מה שחצרון עשה. זה שחצרון לקח את בת מחיר זה לא בסדר. מה לא בסדר בלקחת את בת מחיר? היא משבט אחר, וזה דבר נורא והיום.
בעיקר בשבט הזה.
בעיקר בשבט הזה, כי?
כי זה...
נות מה? מה, אתם מדברים על מה שקורה במדבר, שלא תיסוב נחלה ממתי למתי אחר? טוב, זה מעניין, אבל אני חושב שזה כיוון יותר מכוון. מה שקורה בדברי הימים, זה שגם על מחיר יש לו מה לומר. אם תפתחו רק בפרק ז' פסוק י' ד', זה מתחיל את, את השושלת של מנשה, ושם נאמר כך, עזבו את התחביר הבעייתי גם שם, אבל מובן דבר אחד. בני מנשה, אסריאל אשר ילדה, פילגשו הארמיה ילדה את מחיר אבי גלעד. כלומר, מחיר אבי גלעד, הנה עוד פעם אנחנו נתקלים במחיר אבי גלעד, אותו ביטוי בדיוק שפעם קודם שנזכרנו בו, זה אצלנו. כן, ושם נאמר שמחיר אבי גלעד הוא בן של פילגש הארמיה. עכשיו זה שהוא בן של פילגש זה כבר מראה את היחס של בעל דברי מים אליו. הוא לא משהו. וגם פילגש הארמיה הוא בן של הארמיה. כלומר, חצרון לוקח בת לשושלת ארמית. הוא בן של הארמיה.
עכשיו, בדיוק. כבשו את זה.
כן, עכשיו לא רק זה, אלא שבאמת ארם הם אלה שבסוף לוקחים את זה חזרה. כי בכל אתה לקחת מהארם, כשהוא בן 60, אז הנה ארם באים ולוקחים בת 60 עיר, במין מידה כנגד מידה שכזו. וזה גם מסביר למה גשור מגיע עם ארם, כי בדרך כלל גשור לא מגיע עם ארם, אלא עם מה? בתנ"ך גשור ומאחה. כן, בתנ"ך גשור ומאחה זה צמד חמד כזה, והנה פה גשור וארם. ועוד יותר מוזר שגשור מופיעים קודם, כי ארם בדרך כלל הם הרבה יותר חשובים ומוכרים. אז גשור וארם, וכנראה שזה הרמז בסופו של דבר לבעיה. הבעייתיות בשושלת הזו זה שהוא לקח את בנת מחיר אבי גלעד, וכל המסגרת מדברת על מחיר אבי גלעד, והבעיה שלו זה שהוא בלגש הרמייה, ולכן ארם הם אלה שלוקחים ממנו חזרה. והמידה כנגד מידה הזאת היא נפלאה ביותר, והיא כנראה רומזת ללמה לזה אין המשך בהמשך השושלות, בניגוד לכל הנקודות שראינו עד עכשיו, שלחור יש המשך, לכלב יש המשך, לרם עם דוד יש המשך, לכל דבר יש המשך, ופה לא. היה יאיר, היה לו 23 ערים, ולקחו לו 60 ערים, שזה בכלל מראה עד כמה זה עונש, כן? היו לו 23 ערים ולקחו לו 60. אז זה, וכל אלה בני מחיר אבי גלעד, דע לך, כל אלה, כל מה שקרה פה זה כי זה בני מחיר אבי גלעד. הייחוס הוא לבני מחיר אבי גלעד, וזאת הבעיה, הייחוס.
לא דומה להביא את זה פה, ולא בייחוס של בני מחיר אבי גלעד.
כי זה מדבר על הבעיה של חצרון. וחצרון היה בן מיהודה, הוא תכלס מיהודה, הוא בן של חצרון. אבל מבת מחיר אבי גלעד שהוא ארמי, ולכן זה לא בסדר, ולכן זורקים את זה לפח, כל הלב להם אחיר וגלעד. ולכן לקחו להם את הכל, לכן נחלות לא נשארו. הקשר בין נחלות לרשימות יחס, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל זה, זה רק מתחיל את זה. זה דרך אגב הפעם הראשונה בספר שהופיע X על V Y, שזה עוד נוסחה. אבל זה עניין אחר.
לא. טוב, תן לך.
באמת? עכשיו הסיכומים יבואו מתמונות גם.
אנחנו מתקדמים טכנולוגית עם הימים.
כן, לפחות במה שאנחנו מתקדמים.
אז זה הכי שיהיה תקנה בכל מחבים.
שיודעים מה אתה רוצה לומר עוד לפני שאתה אומר. טוב. אז זה היה...
זה מה שבכל
מחבים. טוב. אם אנחנו מתקדמים לאט מדי תגידו. אני חושב שאנחנו רצים, אבל פשוט שלושה פסוקים בשיעור. אז בכל זאת כדאי, כן, כמה שיעורים אנחנו הולכים להעביר על רק אל יהודה. אני לא יודע מתי נגיע לסוף הרשימות, אבל נקווה לטוב.
נקרא לתיאור במערכת, סוסלת יהודה בדברי הימים.
לא, לא, אנחנו נסיים את זה תוך איזה חודש חודש שמעתי דאג.
מקסימום תמשיך את השיעורים האלה גם שנה.
לא, גם היופי הספרותי נגמר בשלב מסוים, כלומר, כל היופי הספרותי נמצא דווקא כאן מסיבה כלשהי. כלומר, נגמר עוד רגע.
כמר לא הכוח.
לא, כי אנחנו עוברים ליחידה אחרת.
טוב, די, נמאסתי את
השיעור. שהולכת להסביר את
כל הכל. כן, די, כזה אפשר, וארוך מדי. זה הכי מנוכחים השיעור של הישראל. אתה הכי את השיעור שישמע את השיעור, שיוכל לשמוע את השיעור.
זה עדיין עובד כאילו? עדיין עובד?
אה, יש את זה. תביא את השיעור שלנו.